שלום לכולם, אנחנו מתחילים בעזרת השם, חוזרים לשמונה פרקים. סגרנו את המסכים ואת הסרטים, את התמונות. אנחנו נמצאים בפרק הראשון. אנחנו עסקנו בחלקי הנפש. הרמב״ם אמר שהנפש מורכבת מחמישה חלקים. החלק הזן זה החלק, נקרא לזה הטכני, חלק בנפש שמפעיל את הגוף, זה קשור הרמב״ם אמר לרופאים. חלק המרגיש זה בעצם החושים, זה הדרך שבה אנחנו פוגשים את המציאות. החלק המדמה הוא בעצם קודם כל הזיכרון, כלומר מה שקלטנו מהחושים, עכשיו אנחנו גם זוכרים את זה, ומפה התפתחנו גם לדמיון. אחרי זה, החלק הבא זה החלק המתעורר, שזה בעצם הרצון. הרצון סלש המידות, אוקיי? כי בעצם המידות זה בעצם רצונות, אוקיי? שמתעוררת באדם מידה מסוימת, הכוונה היא שהוא עכשיו רוצה משהו מסוים, כן? אוקיי, ככה שומעים יותר טוב? אז המתעורר זה הרצון והמידות, שזה כמובן החלק המרכזי ביחס לנושא של הספר. אז אומר הרמב״ם, הוא הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר מידות. או אם עשה הוא, כלומר רוצה אותו או רוצה לא אותו. ומזה הכוח יבוא פעולות הבקשה והבריחה ובחירת דבר מה או התרחקות ממנו, הכעס, ההתרצות, הפחד, העוז, האכזריות, הרחמנות, האהבה, השנאה והרבה מאלו המקרים הנפשיים. וכלי אלו הכוחות, אוקיי, אז זה ברמת המידות. עכשיו, איך המידות האלה, שוב, הרצון, סלש, המידות, איך הן יוצאות לפועל, איך הן באות לידי ביטוי, כלי אלו הכוחות, כל עברי הגוף, נכון? כלומר, בסוף אנחנו, כשיש באדם איזה רצון מסוים, הוא מוציא אותו לפועל דרך האיברים, המעשים, ידיים וכו'. כי כוח היד על התפיסה, כוח הרגל על ההליכה, כוח העין על הראייה, וכוח הלב על העוז או הפחד. וכן שאר האיברים הנסתרים והנראים, אמנם הם וכוחותיהם כלים לזה הכוח המתעורר. הדד, אוקיי, זה חלקי הנפש, וחוץ מזה יש לנו את החלק השכלי. הוא הכוח הנמצא לאדם, אשר בו ישכיל, ובו תהיה ההתבוננות, ובו יקנה החוכמות, ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות. כלומר, המושגים של טוב ורע בעצם שייכים בשכל. כל כוחות הנפש הקודמים הם נעדרי כוח שיפוט. נקודה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה, כי זה משהו שהמון אנשים, מי שלא מבין את זה, מתבלבל. הטוב והרע נמצאים בשכל. הנטיות הנפש הטבעיות, כמו דרך אגב, עולם הטבע באופן כללי, לא מבחינים בין טוב לרע. אם צדיק ורשע נופלים מספינה, בלב ים סוער. מי יטבע? שניהם. כלומר, הים הטבעי לא יודע להבחין בין צדיק לרשע. ואם נדלקת שריפה, היא לא יודעת להבחין בין דברים שטוב לשרוף אותם ודברים שרע לשרוף אותם. וכן על זה הדרך, וכן הנטיות הטבעיות שלנו, הם לא אינדיקציה למה שנכון ומה שצודק ומה שאמיתי. אבל אני ככה מרגיש, אבל הלב שלי זה מה שהוא אומר, אבל ככה זה נראה לי. מבחינה רגשית כאילו. כשאנשים טובים מנהלים את חיי המוסר שלהם דרך נטיות הלב, אפשר להגיע להמון דברים רעים. כי הרגש בסוף ונטיות הטבעיות הם לא יודעות להבחין. אין להם את כוח השיפוט. זה משהו שנמצא רק בשכל. כן, הרמב״ם אומר, אתם מבינים? הוא יבחין בין המגונה והנאה. ולא החלק המתעורר. הרי החלק המתעורר זה המידות. אדם אחר מרגיש מלא נטיית חסד, מלא אהבה. נו, זה לא טוב. הוא מרגיש שהוא מרחם על מישהו, אז הוא צריך לעשות משהו. זה טוב או לא טוב? לא יודע. אני לא יודע. עצם העובדה שאני מרחם על מישהו, זה לא אומר שזה טוב או לא טוב. צריך איזה מישהו שיודע להבחין. אולי אני, בזה שאני מרחם עליו זה טוב, אולי זה שאני מרחם עליו זה לא טוב. אם זה מישהו מסכן שצריך עזרה, אז זה טוב שאני מרחם עליו. ואם זה מחבל, זה לא טוב שאני מרחם עליו. אבל בשניהם אני מרחם. בשניהם אני רואה, נגיד אדם שמגרה בי את בלוטת הרחמים והאמפתיה וכו'. אז מה? או בעברית, so what? זה משהו מאוד חשוב להבין אותו, והרבה אנשים מסתבכים בו. גם אנשים פרטיים, אבל גם החברה והחברה. דרך אגב, אחד הדרכים של לפעמים דברים לא טובים, לקבל לגיטימציה בציבור, תנועות לא טובות, רעיונות לא טובים, שהם במקום לפנות לשכל, כי שם זה הרבה יותר מסובך להסביר למה אתה צודק אם אתה באמת תנועה שלילית, עוקפים את השכל ופונים לרגש. מייצרים הזדהות, מייצרים אמפתיה. ואז אדם מרגיש טוב, אם אני מלא רחמים והבנה והזדהות, או אני מרגיש שיש פה איזה מישהו חלש ומסכן שצריך לרחם עליו ולדאוג לו, מבין, אז כנראה שזה נכון, כנראה שצריך לדאוג לו, כי עובדה שאני ככה מרגיש. כנה להפוך, יכול להיות גם ברגשות אחרים, כן? זה שאני כועס על משהו, זה לא אומר שזה נכון. זה לא אומר שזה מוצדק. לפעמים כן, לפעמים לא. לכן אומר הרמב״ם, ההבחנה בין מגונה ונאה זה בחלק השכלי. ואלה הפעולות, חלק, עכשיו הוא קצת מפרט בשכל, יש כמה דברים. אלה הפעולות, חלק מן מעשי וחלק עיוני. המעשי ממנו מלאכתי וממנו מחשבתי. העיוני הוא אשר ידע האדם הנמצאות שאינם משתנות כפי מה שהן. ואלו הן אשר יקראו חוכמות סדם. כלומר, השכל הוא גם זה שבכלל, אנחנו כל הזמן לומדים על הסביבה שלנו ועל איך כל דבר עובד, כן? כאילו, השימוש הקלאסי בשכל. באמצע הפרק הראשון. זה לא כך באמצע, זה כבר לקראת הסוף של הפרק הראשון בחלקי הנפש. אז אומר הרמב״ם, בשכל יש את המלאכות, יש את החוכמות, סתם, לדעת איך כל דבר עובד, מה, איך עושים כל דבר. המלאכתי הוא הכוח אשר בו נלמד המלאכות, כמו נגרות ועבודת האדמה, הרפואה והספנות. המחשבתי הוא אשר בו יתבונן בדבר אשר ירצה לעשותו בעת אשר ירצה לעשותו. האם אפשר לעשותו, אם לא, ואם אפשר, איך צריך שיעשה. זה שיעור מה שראוי שיזכר מעניין הנפש הזה. אבל החלקים האלה הם פחות קריטיים לענייננו. מה שבעיקר חשוב לנו זה ההבנה שההבחנה בין טוב לרע. או הבחנה בין טוב לטוב יותר. אתם יודעות שגם זה ההבחנה. לא תמיד אנחנו צריכים להכריע בין טוב לרע. אם צריך להכריע, זה מה שנקרא סדר עדיפויות. הכל טוב, הכל נכון, ועדיין צריך להכריע מי קודם למי. מי עדיף על מי. כן, איזה רעיון, או איזה צורך, או איזה... לפעמים יש התנגשות בין ערכים, נכון? שני ערכים טובים, אבל אי אפשר לעשות אותם בו זמנית בסיטואציה מסוימת, אז מי מכריע את מי? כן? זה נמצא בשכל. אז עכשיו אומר הרמב״ם, ודע שזאת הנפש האחת. אתם זוכרות למה אמרנו שהרמב״ם מדגיש שנפש האדם היא אחת? ככה הוא התחיל את הפרק. המילים הראשונות בפרק ראשון, נפש האדם, איזה נפש? אותה שחילקנו אותה עכשיו לחמישה חלקים, חמש חלקים, חמישה חלקים. לפני החלקים הוא אמר קודם כל הנפש היא אחת. זוכרות למה? נכון. מה נפקא מינה? קודם כל, מה זה אחת? שנייה, המילה נרדפת לאחת. מאוחדת, מה עוד? שלמה, אחדותית. מילה לועזית לאחדותית. איך, מה אמרת?
הרמוניה.
הרמוניה, יפה מאוד. אחדותית, נכון, זה אחדותית. פשוט הרבה פעמים אחדותית נראה לנו עם אחד, אז זה פחות איזה. נפש האדם היא הרמונית. מה נפקא מינה, מה אמרנו? למה זה חשוב להבין? כי? אפשר לתקן, מה את אומרת? אז זה לא לשלוט, בוא נשתמש מילה יותר מדויקת, צריך? שתהיה התאמה בין כל החלקים. זה אומר, בעיקר התאמה בין מי למי? בין השכל לבין שאר הכוחות. למה? כי בשכל נמצא ההבחנה בין טוב לרע. אז כדאי שכל כוחות הנפש גם כן יהיו כפופים להבחנות של השכל. וזה מה שהרמב"ם אומר פה עכשיו, כלומר, לזה הוא חתר מההתחלה. ודע שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר, והשכלה צורה. חומר וצורה, מה זה? זה מילים שהרמב"ם משתמש בהם לכוחות מהפילוסופים. האמת שיש שתי מושגים של חומר וצורה. יש אריסטוטלים ויש אפלטונים. איזה משכיל אני, אה? אבל האמת היא שפשוט הראשונים משתמשים בזה, אז צריך לדעת. אבל בגדול הכוונה חומר וצורה זה כמו להגיד נשמה וגוף או משפיע ומושפע. כשאומרים על משהו חומר וצורה זה יחסי גומלין. זה לא חייב להיות חומר פיזי וצורה זה משהו מופשט. אוקיי? חומר וצורה זה כמו גוף ונשמה. זה יכול להיות משהו מסוים, זה יכול להיות יחסי גומלין בשני דברים. לכן דבר יכול להיות חומר למשהו אחד וצורה למשהו אחר. נכון? אז אומר הרמב״ם, היחס בין הנפש לבין השכל זה חומר וצורה. כלומר, השכל צריך להנהיג את כוחות הנפש. כוחות הנפש זה כמו, זה קצת כמו, נגיד, שכתוב על המשיח, נכון? שהוא רוכב על חמור. אוקיי, מה הכוונה רוכב על חמור? מה, הוא יגיע באמת על חמור? לא, הוא לא יגיע על חמור. הוא יגיע לסוס לבן, ברור. נכון? איזה הוא יגיע על חמור? יגיע לסוס לבן, ברור. הכוונה היא שמשיח זה כוח של הנהגה. חומר מבטא את המציאות הגשמית. כלומר, משיח זה כוח הנהגה שבעצם יניג, הוא רוכב, נכון? הוא רוכב על החמור, כלומר, מנהיג את כל הכוחות הגשמיים והחומריים שיש במציאות למטרה נעלה. כל בן אדם צריך להיות במובן הזה משיח. כלומר, כל אחד מאיתנו, רק שני הדיבורים מפריעים לי, מכילה, אם זה בסדר. ובעצם הכוונה להיות אדם מוסרי. אדם מוסרי זה אדם שרוכב על הבהמה. זה בעצם אדם שמשליט את כוחות השכל שלו, את כוחות המוסר שלו, על נטיות הנפש הטבעיות. מה זה מוסר? דיברנו, לא זוכר, אמרנו את זה פעם, נכון? מוסרות זה כמו מושכות של הבהמה, נכון? זה כוח הנהגה. אדם מוסרי הוא בעצם מנהיג. איפה כתוב שאדם מוסרי הוא מנהיג? כוזרי, תחילת מאמר שלישי, נכון? שאל אותו, מי זה החסיד? אומר לו, החסיד זה המושל. אומר לו, אבל לא שאלתי אותך מושל, שאלתי אותך חסיד. אומר לו, החסיד הוא המושל. מה זה להיות חסיד? במילים של הכוזרי, חסיד, הכוונה, כאילו היהודי האידיאלי, מה הכוונה? אדם שמנהיג את כוחות החיים שלו. יש לו המון 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 כוחות, ולכן זה קשור לנפש האדם יחד. בגלל שהנפש הרמונית זה מתאפשר, אחרי זה אולי מתאפשר. אז מה אם אני חושב שמשהו מסוים הוא נכון? מי אמר שאני מסוגל לעשות את זה? מי אמר שאני מסוגל ליצור הרמוניה בין הרצון לבין האמת? שמשהו נכון ואמיתי זה גם מה שאני רוצה. כי לפעמים אנחנו רוצים דברים שהם שקר. לפעמים אני בשכל יודע מה זה טוב ורע, אבל אני רוצה את הרע. נכון? זה בדיוק המשחק. נוצר דיסהרמוניה בין כוחות הנפש לבין האמת, לבין השכל. אז העבודה המוסרית זה כל הזמן להכפיף. זה כמו, תחשבו, אדם הולך נגיד עם איזשהו, לא יודע מה, עם סוס, מאלף אותו, וכל שנייה מרגיל אותו, לא יודע מה, הלכת בכיוון הנכון. לכן חז"ל אומרים, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה זה כובש? עושה אותו מלפפון כבוש? כלומר, האידיאל זה להיות צנון? לא. מה זה כובש מלשון? גם שולט, ומלשון כביש, יפה מאוד. נכון, לכבוש זה לסלול דרך, אומר הרב צוקרמן. אפילו גיבור הכובש את יצרו, זה מי שיודע לנתב את כוחות החיים שלו למטרות טובות ונכונות. לא צריך לצמצם את כוחות החיים, צריך לנתב אותם נכון. אנחנו לא בעד צמצום כוחות החיים. אז ממשיך הרמב״ם ואומר, אז אם כן, ייקח חומר והשכל לצורה. ואם לא תיכנה לצורה, כלומר, אם האדם יהיה לו המון כוחות חיים, והמון כישרונות, ונטיות שונות, ומלא מלא רצונות, זה הכל נפלא. אבל אם לא יהיה לנפש שלו צורה, תהיה מציאות ההכנה שבה לקיבול הצורה היא לבטלה, וכאילו היא מציאות של הבל. אז לאן כל זה ילך? אם אדם יש לו כישרון גדול באיזשהו תחום, ורובנו יש הרבה כישרונות, לא רק כישרון אחד. אם אין איזה כוח מכווין, אז הכישרונות האלה פשוט מתפזרים לכל הבל. והוא אמרו גם בלא דעת נפש לא טוב. כן, בלא דעת, אם אין דעת, אז גם הנפש היא לא טובה. רוצה לומר שמציאות נפש שלא תיכנה לצורה, אלא תהיה נפש בלא דעת לא טוב. אומנם הדיבור על הצורה והחומר והשכלים, כמה הם ואיך יושגו, אין זה מקומו ולא נצטרך לו, במה שנרצה לדבר על המידות, ויותר נאות לספר הנבואה אשר זכרנו, וכאן נפסיק זה הפרק והתחיל באחר. זה יכול להסביר לנו מה שהרמב״ם אמר פה, סעיף בשולחן ערוך, שמשום מה לא הרבה, יש כל מיני אנשים שלא כך אוהבים אותו, וזה שאסור להשתכר. למה לפי היהדות אסור להשתכר? אבל זה כיף. תפוק את הראש, איזה ווליום. דרך אגב, זה גם יענה על השאלה, למה מלכתחילה אנשים רוצים להשתכר? אסור להשתכר כי בשכרות זה המצב שאדם מפריד את השכל מכוחות הנפש שלו. הוא מאבד את כוח השיפוט, נכון? אדם שיקור, העולם נדמה לו כשיקור. הוא לא יודע להבחין מה למעלה, מה למטה, מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי, מה לא ראוי. לכן שיקור, שהוא שיקור בפועל, הוא מבזה את עצמו. הוא מתנהג בצורה ברברית, אלימה, פרימיטיבית, כי זה כמו בהמה, סוס שברח מהאורווה ופשוט משתולל לכל עבר. פשוט איבד, זה איבוד שליטה מוחלט. והסיבה שזה אסור הלכתית, כי בזמן שאדם שיקור, באותו רגע, הוא אדם לא מוסרי. תגידו, אבל אם הוא לא עשה כלום, זה לא משנה. כי אנחנו מצווים להיות בני אדם, ולא בהמות. ברגע שאדם מגיע למצב של שחרות, בהמה טובה ממנו. שאלה טובה. לרוב הפוסקים אסור להשתכר בפורים. צריך לשתות. קצת מעבר למה שאדם רגיל. להתבסן, להשתכר לגמרי, רוב הפוסקים אוסרים את זה לחלוטין. זה נכון שיש שיטת פסיקה כזאת, אבל צריך להבין אותה טוב טוב. אני רק אגיד לך במילה, הרב קוק כותב עליה שזה רק בפורים, ויש שמירה מיוחדת בפורים בגלל שזה מצווה ובגלל קדושת היום, וגם אז זה רק למי שמה שנקרא מתוך תורה ולשם שמיים. גם בפורים אם אדם משתכר לא לשם שמיים, בהמה טובה ממנו. אוקיי? אבל שאלה טובה, כאילו, אבל גם אז עם המון סייגים ובדברים מסוימים. ובאופן כללי, אסור להשתכר. כי להשתכר זה אומר שאתה משחרר את כוחות הנפש שלך פשוט ללא השגחה. אוקיי? דרך אגב, אז למה אנשים בכל זאת אוהבים להשתכר? בדיוק בגלל זה. איך? כי הם לא מוסריים. כלומר, אין להם, הם, קשה להם לחיות את הקונפליקט הזה שיש מוסר והרצונות שלי והדחפים שלי לא תואמים את המוסר. עכשיו שאלה, למה אתה צריך להשתכר? תעשה את אותו דבר גם אם אתה לא שיקור. אם אתה חושב שמעשים מסוימים בא לך לעשות אותם, תעשה אותם. למה צריך להשתות בשביל זה? כי השכל עושה לי איסורי מצפון, כי השכל מפריע לי, כי אני יודע שזה רע. אז אם נדפוק את הראש ונסיר את השכל הזה כבר לפחות לכמה שעות, עד עכשיו נוכל להיות לעשות את הדברים וזה בלי שום עקבה ובלי שום מעצור. כן.
אין את הקטע הזה שאומרים בפורים שנשמע סטיין נצא סוד, אז כששותים אז הפנימיות האמיתית גדלה, ואז בגלל שהפנימיות טוב אז
נצא כאילו טוב. אז את שואלת על השולחן ערוך איך הוא עשה להשתכר כל השנה. תשובה, כי זה רק בפורים, וגם אז, זה, כמו שאמרתי קודם, זה, רוב הפוסקים לא מורשים להשתכר בפורים. יש דעה כזאת, אבל. כן. בחגים יש עניין להתבשם? ממש לא. לא, בוא נעשה סדר. שתיית יין, שתיית יין. יש אנשים שותים כוסית, זה טעים להם. מצוין. יש כאלה שאומרים זה בריא אפילו. ממש לא, ממש לא. יש חסידים. אבל זה לא שחרות, זה משהו אחר. זה טיפה. יין ישמח לבב אנוש. זה טיפה משחרר את האדם. גם זה רוב האנשים לא בעד זה, אבל זה לא שחרור, זה לא שהאדם מתחיל להשתולל, מתחיל לנבל את הפה, מתחיל אלימות. ואגב, מה קורה בחברת אנשים שמשתכרים? עוסקים בדברי הגות? כן, עוסקים ברומו של עולם?
חמים לא, אם אדם מאוד מוצדיק,
לא, אף פעם. אדם, גם אדם צדיק, אסור לו להשתכר כל השנה כולה, רק בפורים. אמרנו, חבר'ה, גם... חברים, תקשיבו. פורים, סוגריים, שמנו בצד. זה משהו יוצא דופן. לא בפורים, זה מוציא דברים רעים. אוקיי? מוציא דברים רעים. כן. לכן צריך להבין, תרבות של שחרות, כשיש תרבות של אנשים שמשתכרים, זה לא הסיבה היחידה, אבל זה מצוקה. זה כי אנשים חיים בפירודיות, הם לא מצליחים ליצור הרמוניה בחיים, והרי הנפש רוצה להיות הרמונית. אז זה כמו שאתה אומר ששתיים רבים, ואז אתה אומר, טוב, חלס, אתה לפה ואתה לפה, נכון? כאילו, חלס, תיפרדו רגע, שיהיה פה שקט. כשאדם מרגיש שהשכל והנפש כל הזמן במלחמה, חלס, די, שקט. כואב לי כבר ראש מזה. נפש לשם, שכל לשם, חלס. כמה שעות? תהיו בנתק. אוקיי? שיהיה לי קצת שקט נפשי במצפון. סתם, אני מעיר את הערה, גם כף, כי זה בדיוק קשור לזה. כי אומר הרמב״ם, אנחנו שואפים למשהו הפוך. אנחנו שואפים לבנות, וזה נקרא אישיות מוסרית. אישיות שההבחנה בין טוב לרע נמצאת בשכל, והשכל גם לומד את הטוב והרע מהתורה, ולא מנהלים את החיים, אני אגיד זה ביטוי קצת אולי בוטה, באיזושהי רגשנות חלושה. אוקיי? כי יש אנשים שמה שמרגש אותם זה כבר הופך לטוב ונכון וראוי. תדעו. ואז כולם מתרגשים וכולם חושבים שזה מה שנכון, למרות שזה יכול להיות דבר מאוד מאוד לא טוב. זה נכון גם בחיים הפרטיים ובחיים הלאומיים שלנו. יש כל מיני מהלכים שככה אנשים הגיעו לתוצאה הרצויה דרך רגשנות. והכמל פרק שני נתחיל. יש יפה מאוד. במירי כוחות הנפש ובידיעת החלק אשר בו או לא ממצאו המעלות והפחיתויות. דע כי המרי והמשמעת התוריים, מרי ומשמעת זה כמו מצוות עשה ולא תעשה. מרי זה לא תעשה ומשמעת זה עשה ומרי זה לא תעשה. כלומר הרמב״ם עכשיו הולך להסביר לנו שיש קשר. עוד לא, רגע, אוקיי. דע כי המרי והמשמעת התורים אמנם ימצאו לשני חלקים מחלקי הנפש. כלומר, מצוות התורה, על איזה מחלקי הנפש הם חלים? לאיזה חלקי נפש הם מכוונים או באים להעיר אותם? והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבדם, ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. נכון? מה זה המרגיש אמרנו? החושים. נכון? למשל, אחד זה חוש, נגיד, השמיעה. יש מצווה לשמוע שופר, יש כל מיני מצוות, יש איסור לדבר לשון הרע, נכון? לשמוע לשון הרע. אז יש מצוות ועבירות שקשורות לחושים, שמיעה, ראייה, אכילה וכדומה, וחלק מהמצוות זה למתעורר, כלומר, למידות, לרצון שלנו. אבל החלק הזן והחלק המדמה, אין משמעת בהם ולא מרי, הועיל ואין לדעת ולבחירה בשניהם מעשה כלל. לא יוכל האדם לבטל פעולתם או להגבילם בפועל מה. למה אין מצווה על הקיבה שלנו? כי אין לנו שליטה על הקיבה. איפה שאין שליטה של האדם, אם אלה אין טעם לצוות אותו, וכן על הדמיון. הלא תראה כי שני אלו החלקים, רצוני לומר, הזן והמדמה, יפעלו בעת השינה, מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. עצם העובדה שהם עובדים בישנה, זה אומר שהם לא בשליטתן. אמנם החלק השכלי יש בו מבוכה, כלומר מבוכה, הכוונה יש כאילו מחלוקת, האם יש מצוות ועבירות בשכל, כלומר במחשבה. אפשר לקיים מצווה במחשבה? אפשר לקיים עבירה במחשבה? איזה מצווה? היא רואה תשובה, אבל זה לא מצוות התשובה. איך עושים מצוות תשובה? נכון? וידוי בפה וחרטה, כלומר בסוף זה הוידוי בפה. את צודקת, היא רואה תשובה, לא, היא רואה תשובה זה חלק מהתשובה. השאלה אם יש מצווה שכולה מתחילה ונגמרת במחשבה. לאהוב את השם, נכון? למרות שאהבה זה יותר ברגש, אבל או לדעת את השם, נכון? לא, ברור שיש, הרמב"ם אומר, אתם רואות? הרמב"ם אומר, אבל אני אומר, זה מחלוקת בראשונים. יש כאלה שאומרים, כל המצוות והעבירות זה רק במעשים. ברור שיש מחשבות טובות ומחשבות רעות, אבל זה לא ממש עבירה. אבל הרמב"ם לא סובר ככה, הרמב"ם אומר מפורש, נכון? רגע, אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם משמעת ומרי. במה? אמונה דעה בטלה או אמונה דעה אמיתית. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה או עבירה, ולפיכך אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם ימצאו עבירות והמצוות. כן, למשל יש מחשבת עבודה זרה, זה עבירה. מחשבת האמונה, זה מצווה. כל מחשבות הזיכרון, זיכרון יציאת מצרים, נכון, ניסי זכירות, לזכור את מרים, לזכור כל זכרתה עבד היית במצרים, המון המון זיכרונות, זה ודאי נמצא בשכל. וכולי. אז אם כן, העבירות והמצוות הם בעיקר על החושים ועל המעשים, כלומר על החלק המתעורר וגם על המחשבה. אמנם המעלות הרי הן שתי מינים מעלות מידות ומעלות שכליות, וכנגדם שני מיני הפחיתויות. אמנם המעלות השכליות הרי נמצאו לחלק השכלי, מהן החוכמה. ומעלה, הכוונה זה מעלה וחיסרון, זה לא עבירה ומצווה, אלא זה כמו יתרון וחיסרון. כן? אז אומר הרמב״ם, יש מעלה, זה קטע קצת טכני, אני קורא ונתקדם. מעין החוכמה וידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות אחר ידיעת מציאות הדבר אשר חכו סיבותיו, והשכל ממנו השכל העיוני, ואשר הושג לנו בטבע הרצוני לומר המושכלות הראשונות, וממנו השכל נקנה ואין זה מקומו. ומעין חריפות וטוב ההבנה וטוב תפיסת הדבר במהירות ולא זמן ובזמן קצר מאוד, ופחיתויות זה הכוח הפחלו או שכנגדם, כלומר יש אחד חכם יותר, אחד חכם פחות. אמנם מעלות המידות הרי נמצאו לחלק המתעורר לבדו. במה לא מבין את כלום? כל מה שאומר המעלות השכליות הוא בא לומר שיש דברים שזה טוב או רע. נגיד דיבור של לשון הרע זה רע, לדבר בדברי תורה זה טוב, זה מצווה. יש דברים שזה כמו יותר או פחות, זה מעלה וחיסרון, זה לא טוב ורע. יש אחד יותר חכם, פחות חכם. זה לא שהיותר חכם זה טוב והפחות חכם זה רע. זה כמו סקאלה כזאת, ויש מעלות. זה מה שאומר. אמנם מעלות המידות, הרי נמצאו לחלק המתעורר לבדו. כלומר, המעלות, המידות יושבות על הרצונות, כי כמו שאמרתי, בעצם המידות זה לבושים של הרצון. יש את כוח הרצון באדם, וכל פעם הוא מתלבש במידה אחרת, והחלק המרגיש בזה העניין אינו אלא שמש לחלק המתעורר. ומעלות זה החלק רבות מאוד. אחרי זה הוא מרחיב, פשוט לכן אני כאילו מריץ טיפה. זהירות, עין יפה, צדק, סבלנות, ענווה, הסתפקות, גבורה, נאמנות וזולתן, ופחיתויות זה החלק או החיסור באלה או האיתור בהן. כלומר, במצוות ועבירות אני אומר טוב ורע, במידות, פשוט הוא מרחב את זה בהמשך, אני אקיד בקצרה, במידות זה לא רק עניין של, יש אחד נגיד הוא בעל חסד, יש אחד יותר בעל חסד, יותר בעל חסד, יותר בעל חסד, נכון? אז זה כאילו מעלה, אמרו לי, יש אחד עם מעלה יותר גבוהה, מעלה פחות גבוהה, זה לא טוב ורע, אוקיי? אבל החלק הזן והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות, אמנם יאמר שהוא מתנהל כתקנו, או נפסד דמיונו, או מתנהל כתקנו, ובכל זה מעלה ולא פחיתות, ואני מנסה לכלוא בזה הפרק, הבנו. הפרק השלישי. זה פרק קצת טכני, לא, זה לא באמת, זה פרק שאין לי הרבה מה להרחיב בו, הוא סוג של הקדמה לפרקים הבאים, אז אוקיי. פרק שלישי. אמרו הקדמונים. אני לא יודע מה להגיד פה, אין בו... אם יש להם מישהו זה, אני אשמח לדעת. אפשר טיפה לחור פה, אבל... מה שיש לי להגיד פה פשוט, הוא יגיד בפורש בהמשך, אז נגיד את זה בהמשך. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על המידות. בעצם עד עכשיו זה כמו זום אין, אתם יודעים, זה כמו לבוא מהכלל אל הפרטים. הרמב"ם דיבר באופן כללי על מבנה הנפש, ואחר הוא עושה זומין, אחרי שהבנו שיש בנפש חלק שנקרא מתעורר, בסדר? והמתעורר הוא בעצם הכוח שבו כל המידות יושבות על החלק המתעורר. עכשיו בואו נדבר על המידות, בסדר? פה מה שנקרא מתחילה תכלס. אמרו הקדמונים, לנפש בריאות וחולי, כמו שלגוף בריאות וחולי. הנפש פה הכוונה המידות. כמו, מה זה בריאות וחולי בגוף? מה זה אומר? מה ההבדל בין גוף בריא לגוף חולה? מה שצריך להיות? מה שצריך להיות? לעומת מה שלא צריך להיות. הרמב"ם רוצה להקביל בין עבודת המידות לעבודת הגוף. כמו שבגוף אתה רוצה להיות בריא, ככה תהיה בריא בנפש. בריאות הנפש של הרמב"ם פה זה בריאות מוסרית. לא מה שאנחנו אומרים, בריאות הנפש, יש לאדם איזשהו, כן, קושי נפשי, מצוקה נפשית כזו או אחרת, זה לא הכוונה. בריאות הנפש ברמב"ם פה הכוונה מידות מתוקנות. הרמב"ם רוצה להרגיל אותנו שמידה מתוקנת זה לא איזה מעלת חסידות. טוב, אם אני אצדיק עליון אז יהיה לי מידות טובות. זה נקרא להיות אדם בריא. זה המצב הנורמלי וההליכה תחילה של בן אדם. ואיפה שאין מידה טובה אתה נמצא בבעיה. זה איזשהו, זה כמו מחלה, אתה צריך להתייחס אליה במובן זה שאתה לא צריך לקבל אותה כמו שהיא. זה חיסרון וכדאי שתרפא אותה. לכן הוא תמיד זה סוג של חינוך מה שאומר לנו פה. שים לב, המידות הטובות זה המצב שצריך להיות. ובריאות הנפש היא, אתם זוכות איפה כבר הוא הזכיר לנו, הוא השווה בין בריאות הנפש לבריאות הגוף בתחילת פרק ראשון, נכון? הוא אמר שתיקון המידות זה ריפוי הנפש וכוחותיה. וכמו שאדם בגוף צריך ללכת לרופא שירפא אותו, ככה אדם צריך ללכת לחכם שירפא אותו. הלאה, מה זה בריאות הנפש? שיהיו תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שתעשה בהם תמיד הטובות והחסדים והפעולות הנאות. הרי המידות, מה אמרנו? הן מולידות מה? כן, הרי איך אנחנו עובדים? שכל, נפש, גוף, נכון? כלומר, יש לזה מחשבה, ואז אני רוצה את זה, ואז אני עושה את זה. נכון? בגדול. לא בכל המצבים צריך את כל שלושת השלבים, כי אני יכול גם לעשות משהו שאני חושב שהוא נכון, גם אם אני לא רוצה אותו. אבל באופן פשוט וטבעי, אנחנו עובדים בצורה הזאת. סוף מעשה, מחשבה תחילה, אבל באמצע יש את הרצון, כי אם אני לא רוצה, אני לא אעשה. נכון? סתם, פשוט. אני עכשיו לא יודע מה. חושב שאולי נכון שאני אסע הביתה, ואז אני רוצה לנסוע הביתה, ואז אני נוסע הביתה. נכון? פשוט, לא חדש פה משהו. אז אומר הרמב״ם, מה זה נפש בריאה? במה היא תבוא לידי ביטוי? הרמב״ם בכוונה מחבר את זה, כי קשה לנו בהכרח, בגלל שמדובר במידות ורגשות, וזה מודע יותר, מודע פחות, כאילו זה קשה להרגיש את זה. אז אומר הרמב״ם, בואו נלך ללבוש. כלומר, המידות זה כל מיני חלקי רצונות, שמגורמות לנו לעשות כל מיני מעשים. אז בואו נבחן את עולם העשייה שלנו, ואז ממנו נוכל לקבל סוג של שיקוף לעולם המידות שלנו. אז אומר הרמב״ם, נפש בריאה זה נפש שעושה תמיד את הטובות והחסדים והפעולות הנאות. לעומת חוליה, מה זה נפש חולה? שיהיו תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שתעשה בהם תמיד הרעות והפשעים והפעולות המגונות. אמנם בריאות הגוף וכל יום, מלאכת הרפואה תחקור על זה. אם כן, הנחת יסוד ראשונה של הרמב״ם, כי הוא ימשיך עם המשל לזה עוד שני צעדים. אז נקודה ראשונה, כמו שבגוף יש בריאות וחולי, ככה גם בנפש יש בריאות וחולי. בריאות זה כשאדם רוצה דברים טובים, חולי זה כשאדם רוצה ועושה דברים רעים. אבל שימו לב, פה יש פה עכשיו עוד משהו. אומר הרמב״ם, כמו שחולי הגופות ידמו להפסד הרגשתם במשהו מתוק שהוא מר, ומשהו מר שהוא מתוק. לפעמים אדם, בגלל שהוא חולה, החושים שלו מתהפכים. פתאום מאכל, קרה לכם פעם, נגיד, זה קורה, נגיד לכם מתי, לפעמים אם יש איזשהו וירוס שקשור למערכת העיכול, פתאום לפעמים אדם רוצה משהו, נגיד, לאכול רק דברים, בלי שום טיבול, בלי שום דבר, כל דבר קטן מעורר בו בחילה. הוא בקושי מצליח לאכול בכלל, ואם הוא אוכל זה רק, לא יודע, מצנים, קרקר, דברים ממש ממש יבשים, בלי שום טעם, בלי שום... ואז אתה מסתכל על אנשים שסביבך, שאוכלים ארוחת צהריים רגילה, אתה בא לך להקיא, לראות את זה, אתה אומר, מה זה, איך הוא מסוגל לאכול את זה בכלל? לא יכול להסתכל על זה אפילו. בכלל לא יכול לאכול משהו, אבל גם אם אני אכריח את עצמי, כי לא יודע מה, הגוף חלש והכל, אז זה רק דברים באמת חסרי טעם. אבל כשאדם בריא, זה הפוך. אם יש לך אפשרות לאכול אוכל נורמלי, אתה לא תאכל קרקרים, נכון? אוטו, סטרייב, יבש בלי כלום. אז אומר הרמב״ם, נכון? בגוף לפעמים, כשאדם חולה, איך אני אקרא לזה? לא יודע איך לקרוא לזה. איך? כן, אבל אני רוצה להגיד מה משתבש. כאילו משתבש ההבחנה האמיתית. אוקיי? ואתה פתאום אומר על המר מתוק והמתוק מר. יש אנשים נגיד שיש להם משהו, אז הם מחפשים משהו מאוד מאומר, או מאוד חריף, או מאוד חמוץ נגיד. אוקיי? למרות שבשגרה זה לא טעים להם, אבל בגלל המצב עכשיו, כי צריך משהו מאוד חזק. או לפעמים גירודים, יש אדם סובל מאיזה משהו, אז הוא צריך את זה או לגרד בצורה מאוד קיצונית, או שילחצו לו באיזה מקום בגוף כדי לנטרל איזה כאב בצורה מאוד חזקה. למרות שבשגרה זה כואב. אתם מבינים? כי משהו מתהפך פה פתאום. ואז, אז איך הוא אומר פה? אתם רואות, במה שהוא מתוק שהוא מר, ובמה שהוא מר שהוא מתוק, ויציירו הנאות בצורת בלתי נאות, ותחזק תאוותם, ותגדל הנאתם בדברים שאין הנא בהם כלל הבריאים, אלא אפשר שיהיה בהם צער, כאכילת הטיט והפחם והאפר, והדברים העפוצים מאוד והחמוצים מאוד, וכיוצא באלו מן המזונות, אשר לא יתאבו להם הבריאים, אלא הם עשו אותם. טוב, המשל מובן? עכשיו הוא מהרמב״ם, אבל זה גם בנמשל ככה. כלומר, גם חולי הנפשות, אז החולי שלהם הוא כאילו בשתי דרגות. פעם ראשונה, זה עצם העובדה שאדם רוצה דברים רעים. זה כבר חולי נפשות, נכון? כי המצב הבריא זה המצב שבו אדם חפץ בדברים טובים ועושה דברים טובים. אם הוא רוצה דברים רעים ועושה דברים רעים, זה כבר מחלה. אבל יש דרגה חמורה יותר. שמה? שכמו שפה המר והמתוק מתחלפים, אז בחולי הנפשות מה מתחלפים?
הטוב והרע.
הטוב והרע, יפה מאוד. עכשיו כבר בכלל נכנסים לבעיה שאי אפשר לצאת ממנה, כי אתה בטוח שאתה עושה את הטוב. גם אין את את הגורם שידחוף אותך לעשות תשובה, כי אתה חושב שזה רע. כן, חולי הנפשות, רצוני לומר, הרעים ובעלי החסרונות, ידמה להם במה שהן רעות שהן טובות, ובמה שהן טובות שהן רעות. והרע יתווה תמיד להפלגות אשר הן באמת רעות, וידמה בגלל חולי נפשו שהן טובות. וואי, 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 עכשיו זה בעיה. כי אם אדם חושב שמשהו שהוא טוב שהוא רע, משהו רע שהוא טוב, והוא בטוח שהוא עושה משהו טוב, אין לו סיבה להפסיק עם זה. מה? יפה מאוד. למשל, יש מנגנון בנפש שנקרא להפוך חולשות, לעשות אידיאליזציה מחולשות. קוראים את זה? אדם, מה? כל אחד בקיר, אנחנו עובדים על עצמנו כל יום, כל יום בערך בדבר הזה. כל מיני חולשות ודברים שקשים לנו, הופכים את זה לידיעה. לא, ככה נכון לעשות, ככה צריך לעשות. כל גנב, כתוב בספרי המוסר, יודע להצדיק למה הפעם שהוא גנב זה דבר נכון ומוסרי. כי הוא גנב ממישהו שבאמת מושחת. או הסיבה שהוא גנב עבורה היא סיבה מספיק צודקת וכו וכו. ברגע שהאדם, המצפן המוסרי שלו משתבש, לא רק שהוא רוצה רע בנפש, אלא גם כושר ההבחנה שלו כבר השתבש, והוא מגדיר דבר טוב כדבר רע ודבר רע כדבר טוב, אנחנו בבעיה גדולה. כי כל עוד אני מרגיש, אני חושב שמה שאני עושה זה משהו רע, אז יהיה לי קצת מצפון, יהיה לי נקיפות זה, אני אנסה בכל זאת לתקן את זה, זה חצי צרה. כשאני חושב שמשהו רע שעשיתי הוא טוב, מה ימנע ממני להמשיך את זה? אני עושה משהו טוב. הפוך, הרי התיקון בעצם נדמה לי כדבר רע. נכון? לפעמים יש מצבים בחיים שנראה לי שלהיות צדיק זה רע. ודווקא לא להיות צדיק, זה הדבר הטוב. למה זה גורם לנו? משתי סיבות מרכזיות. סיבה ראשונה, חולשה פנימית, כלומר, יצרים תאוות שכאילו, מה שנקרא, אנחנו, היצר משבש אותנו וגורם לנו לחשוב שדברים לא טובים הם טובים. והסיבה השנייה זה תרבות לא טובה. תרבות רעה, גם כן, עניינה לייצר לגיטימציה לדברים רעים. שזה כמו לעשות לגיטימציה מחולשות ברמה הציבורית הכללית, נכון? למשל, מי שחי בסדום לא חשב שיש בעיה לא לתת צדקה לאנשים. הרי סדום הוציאו מהחוק את החסד. היה אסור, דיברנו על זה? אני לא זוכר דיברנו על זה. לא למדנו על זה, נכון? בסדום בגדול, הם לא רק לא נתנו, גם זה לא שהם היו קמצנים, זה הייתה שיטה. שיטה שאומרת שאסור לתת חסד. למה אסור לעשות חסד? כי כל אחד, מה שהשם נותן לו, עם זה הוא צריך להסתדר, ואם השם לא נתן לך, אכלת אותה. ואם אתה נותן לעני, בסדר? אתה בעצם, אתה יוצר סוג של איום על החברה כולה. כי אם כולם יתנו ויבואו עניים, ויוכלו לנו, המדרש אומר, ממה הם פחדו? כל העניים שבעולם יבואו, מה יקרה? כולם ימותו מרעב. אז מה הרווחנו? זה תפיסת עולם. זה לא איזה חולצה או חולשה או יצר. תפיסת עולם שהפכה את החסד לדבר רע. הכנסת אורחים, פשע. הבת של, כן, זה דין רודף, נכון? הרי הבת של לוט כתוב במדרש, כיוון שהיא דאגה לעני, הם הוציאו אותה להורג. כי איום על החברה כולה, זה דבר רע.
מי
אמר
שאנחנו לא עושים דברים שהם על פי ההלכה, אנחנו לא בעצם כאילו עושים לגיטימציה לדברים שהם מורדים. כאילו אני יוצאת מנוגדת ההלכה שהתורה היא מת, אבל לפעמים הרבנים אומרים שהם לא נתפסים טוב בשכל, אבל ההלכה...
בשכל של מי? אין בעיה, אבל זה המקום שאנחנו צריכים להיות עם מידת ענווה כלפי תלמידי חכמים. כי לא אנחנו יודעים את התורה, הם יודעים את התורה. סבבה, זה לך רב. אבל זה לא משהו, זה לא מה שאמרת. לא, זה לא מה שאמרת, אבל זה נקודה חשובה. לפעמים כשאנחנו חיים בתרבות שמבלבלת בין טוב לרע. אנחנו מגיעים למצב שנראה לנו שהתורה זה רע. אבל אנשים דתיים לא נעים להם להגיד שהתורה זה רע. כי אמרת שהתורה זה רע, זה בעצם אלוקים זה רע. לא, אבל דתי זה לא נעים לי. אז בואו נסתפק רק ברבנים. הם הרעים. נכון? הם הבד גייס, כאילו. הם אלה שעושים צרות, הם כאלה כובדי שמרנים, הם לא מתקדמים, הם לא מקדמים את התורה, ובלה בלה בלה בלה. לא, זה דוגמה טובה. כי זה דוגמה להבין איך החולי, איך החולי משבש לנו את המצפון, ונראה לנו שעמי הרצות הם אחראים על המוסר, ואילו תלמידי חכמים הם נהיו הבעייתיים. הם אלו שלא מכירים את הערכים הנאורים ואת הצדק והאמת. דברי, שאלי, זה בסדר גמור. התרבות החילונית זה עמי הרצות, עמי הרצות. ברור. נכון. למה פסיכולוג הוא עמת מידה מוסרית? בגלל מה? מה הוא למד שהפך אותו לזה עמת מידה מוסרית? מה אכפת לי מה הוא יגיד עליי?
בסדר, אז אני אומרת על עצמי, כאילו, אני רוצה להאמין הרבה יותר חזק ממה שאני כבר מאמינה. אז אני מאמינה
בתלמידי חכמים, אבל אני אומרת... הפסיכולוגים יותר. לא הבנתי, אם רב אומר... מי מייצר את המוסר בחברה התרבות החילונית? מי? מי קובע מה נכון, מה לא נכון? מי? באמת לא יודע, מי? אנשי תקשורת, אנשי זה, מי? אנחנו מכירים את התרבות, מה שהם מכירים גם את מכירה, אין פה, הם לא מחביאים אותם מאחורי זה. מי? זה פרשן טלוויזיה? מי? מה הם עברו בחיים שלהם שהופך אותם לעמת מידה מוסרית? כלום. הם לא שונים מאף אחד אחר. חוץ מזה, אני אגיד לך סוד, התרבות החילונית לא ממציאה שום דבר. זה בסך הכל עיוור של פילוסופים ואנשי רוח מאירופה. בסדר? הם ממציאים בעצם. כל הערכים שאנחנו מכירים הם שהחילונים מדברים עליהם, זה לא הם המציאו את זה, שום דבר. הכל מיובא מאירופה. עכשיו אני אומר, סבבה. עם אירופה... יש פילוסופים באומות העולם. חכמים, אנשים חכמים מאוד. אבל אם אירופה זה אצלך אינדיקציה למוסר, סבבה לגמרי. אני דווקא חושב שאירופה זה מה שנקרא, הוכיח את עצמה כמה כבר קרוב לאלף שנים הם הוכיחים שהם דווקא לא מצליחים לייצר משהו מוסר. אבל אין בעיה, אבל בוא נשים את זה על השולחן. אז אדם, אם אדם אומר, אני יותר סומך על הפילוסופים באירופה מאשר על התורה והמצוות, סבבה, לך על זה עד הסוף אבל. סבבה, לגמרי. אמר אמיתי. אבל אם אדם מאמין בתורה, אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, אז זה הפוך. אז הם הופכים לבד גייז. הם הופכים לסדום. הרי בוא נשאל הפוך, למה את בעד אברהם ונגד סדום? אולי סדום צודקים. אתה אומרת כמעשרת מצרים וכמעשרת כנען, נכון? שכל הדברים מושחתים שהם עשו. מי אמר? אולי הם צודקים. אולי באמת זה מה שמוסרי ונכון. מי אמר שגילוי הראיות זה רע? מי אמר? מה הבעיה? למה? אולי זה טוב, אהבה. אהבה תמצח את הכל, נכון? מה הבעיה? סבבה? הנה חינמי. התורה, נכון? יש פה שתי אסכולות, שתי תפיסות מנוגדות לחלוטין, וזה חוזר לשאלה, מי אמת המידה המוסרית בעיניי? כלומר, בעיני כל אחד מאיתנו. רק אני אומר, לא נהיה בפיצול אישיות. אדם לא יכול להגיד לו, התורה היא האמת או המוסר, אבל לא תמיד. זה לא עובד. זה לא הבעיה. הבעיה שלנו זה פשוט אנחנו... בעיה, אוקיי. אני אכנס לזה עכשיו. אולי בהמשך, מה? לא, אבל את מבינה מה אני אומר, אבל? אבל הנה, זה קשור למה שהרמב״ם, נכון, נסתכל בצורה, גם בכל חברה, נכון, אמרנו במבנה האדם של הפרטי, יש כל מיני חלקים באישיות, והשכל צריך לקבוע מה טוב או לא. גם בחברה זה עובד אותו דבר. החברה כולה, כל חברה, כל קולקטיב, לא חברה של 15 איש, הכוונה, כל נגיד אומה או חברה גדולה של עשרות אלפי אנשים, שמנהלים איזשהו מעגל חברתי, צריכה לה, אוקיי, יש כוחות שונים, יש אנשים שהם בחינת איברים, אנשי מעשה, יש אנשים שהם בחינת רגש, ויש אנשים שהם בחינת שכל. כל חברה אנושית צריכה וגם עושה את זה, מגדירה לעצמה, מי בינינו הוא הקריטריון למוסר. מי בינינו הוא אחראי על הגדרה של טוב ורע. לרוב דרך אגב, זה אנשים שיניגו את המדינה. או במערכת המשפט, בכל חברה וחברה, או אליהם יופנו השאלות המוסריות וכו' וכו'. אבל נכון, כל חברה צריכה להגדיר לעצמה, והיא עושה, קודם, כל חברה מגדירה לעצמה. רק אם אני עוד לא סגור לאיזה חברה אני שייך, אז זה מבלבל אותי. רגע, אז אנשי המוסר והאמת זה אלה שדווקא באים מהתורה, או אלה שדווקא לא באים מהתורה? אם אני לא סגור לאיזה חברה אני שייך, אז באמת זה מבלבל אותי. אז אני לא יודע מי צודק ומי לא צודק. אם אני לא סגור שאני שייך לאברהם או לסדום, ואני עדיין מתלבט, אז לא יודע, אולי השופטים של סדום צודקים, שהם שפטו ואמרו שמי שעושה חסד הוא מחוץ לחוק. אולי הם צודקים. בסדום עשו עוד משהו, אתם יודעים. חיתנו אנשים בעלי אותו אמין. גם את זה עשו בסדום, כתוב במדרש. אולי הם צודקים? לא יודע. מה שהתורה אומרת תועבה, שם הם מזה עשו דבר לכתחילי. הכל בסדר, רק אני אומר, בוא נע, שאדם יחליט בחירה חופשית, אבל שאדם יחליט לעצמו, מה הקריטריון למוסר? מה הקריטריון שלי למוסר? כן. רגע, קודם כל, את מדברת על הנהגה פוליטית ולא הנהגה אידיאולוגית. בדרך כלל בנהגה אידיאולוגית פחות מורדים. אוקיי, צורך הדוגמה, כל הכנסת זה הנהגה פוליטית. חברי הכנסת והשרים, לא משנה באיזה מפלגה, הם לא אנשי הרוח של הציבור. אוקיי? הם בעצמם לומדים או מקבלים את התפיסת עולם שלהם מאנשי הרוח. החברה בדרך כלל לא מורדת באנשי הרוח. מצד מי?
מצד...
בסדר, אבל כי זה לא אנשי הרוח שלהם. כי זה לא אנשי הרוח שלהם.
אז גם כאן, אנשים שעצמם להחליט כאילו
אנשי הרוח. ואדם החליט שהוא סוגד לטלוויזיה ולא לרבנים. זה זכותו, נו. אז הוא, כל פעם שהם הגיע, כל פעם שהוא פותח את המסך, הוא נעמד. נותן כבוד. בסדר, זכותו. אני לא מבין את השאלה. כל חברה מגדירה לעצמה. אם עברתי חברה, אז ברור שגם החלפתי. אבל חברה לא מורדת באנשי הרוח של עצמה. אוקיי? כן.
אבל למה אנחנו עושים באמת הנחה שבהכרח כאילו התרבות הזאת המערבית נקרא לה שונה 180 מעלות מהתורה?
לא יוצא, איפה שהיא מתאימה לתורה זה בסדר. השאלה מה המדד, מה הקריטריון? אני באופן פרטי אישי איתן, כמובן שמאמין במשה אמת ותורתו אמת, ומאמין במתן תורה ובמסורת ישראל, מאמין במה שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל במצרים ונתן להם את תורתו, והמשיך את התגלותו בדרך הנבואה במשך הרבה מאות שנים, ובדור הגאולה החזיר אותנו לארצנו בקיבוץ גלויות ודברי הנביאים מתקיימים. אני מאמין במהלך האלוקי של עם ישראל, ולכן אני שייך לזה. התורה אצלי היא הקריטריון לאמת ולמוסר. כל מה שלא מתאים לתורה, בעצם העובדה שהוא לא מתאים לתורה, הוא הופך ללא נכון. או לא מוסרי. אוטומטית. כי בעיניי הקדוש ברוך הוא מקור הצדק והאמת, ולא בני אדם. בטח לא בני אדם, שכשאתה רואה איך הם חיים, לא מקבל איזה רושם גדול של איזה אנשי מעלה, או אנשים מוסריים ביותר, אבל זה דעתי הפרטית. ממליץ לכם, אבל תחייה חופשית, אם יודעות. טוב, אנחנו נעצור פה. אז אני רק מזכיר, דיברנו על שתי דברים. מה? כן, נו, עשרה לי, לא? צריך הפסקה, ככה הזמן עובר מהר שנהנים. אז תשימו לב, אני רק, גם תזכירו לי שעצרנו בזה. חולי ראשון, דרגה ראשונה בחולי, זה עצם העובדה שסתם, אני רוצה ועושה דברים רעים. זה עצמו כבר חולי של הנפש. השלב השני בחולי, זה שגם, זה מה שנקרא, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אוקיי, כלומר, המעשים משבשים לי גם את המצפן המוסרי, והטוב הופך לרע, והרע הופך לטוב, השאלה איך יוצאים מזה עכשיו. חזק וברוך, שיהיה לכם שבת שלום.